משפחה ושות.
אז אנחנו עם עורכת הדין רבית טובלי. אהלן רבית, מה שלומך?
אהלן, בסדר, מתרגשת להיות פה.
ערב טוב, כיף שאת פה, ואנחנו בנושא חשוב מאוד, שאני יודע שאת ואני מאוד אוהבים בתחום העיסוק שלנו, נושא של דיני ירושה, תכף נפרט קצת, את ואני מעבירים הרבה הרצאות, גם עכשיו אנחנו באיזו תקופה של מעבירים ביחד הרצאות בנושאים האלה. עוד לפני שנדבר על התנגדויות, על המאבקים המשפטיים, בואו מילה. למה שאנשים ילכו ויעשו צוואה? למה זה חשוב?
אני יכולה להפתיע אותך?
בבקשה.
אני מהבודדים, אני חושבת, באמת בבודדים בקרב הקולגות שלנו, שחושבים שלא תמיד צריך לעשות צוואה.
אגב, זה נכון, לא תמיד צריך לעשות, נכון? יש את ברירת הדין, אבל בוא נגיד שאנשים רוצים לעשות טיפה אחרת מברירת הדין, לעשות מסודר, ככה אנשים חושבים לפחות.
צוואה, התפקיד שלה, זה להגביר את הוודאות. למדנו כולנו בדרך הקשה שאין ודאות, והמציאות תמיד עולה על כל דמיון. אבל מי שחשובה לו ודאות ורוצה שליטה ככל שרק ניתן, ככל שרק מתאפשר, על מה יהיה בעתיד, עם רכושו, עם יורשיו, אז למישהו כזה מומלץ לערוך צוואה, ויש מקרים מיוחדים ששם חובה לערוך צוואה.
לדוגמה?
למשל, אם אני עכשיו פרודה מבעלי, ואנחנו בסכסוך על ההיסטורי, ככה לנו עוד שנה להתגרש.
אבל עוד לא התגרשתם, בדיוק.
אבל עוד לא התגרשנו. אם היום אני הולכת לעולמי, הלך עליי, הוא יורש מחצית מרכושים, אין לי צוואה שמורה אחרת על פי דין, ואין שיקול דעת לבית המשפט. גם אם יוכח שהיינו פרודים ובקסח ובמאבקים.
ולא רצית לתת לו כלום, אבל לא עשית צוואה.
נכון. אין, המבחן הוא מאוד מאוד יבש. מצב נוסף שכיח זה של ילדים עם צרכים מיוחדים, לא חסרים כאלה. יש הרבה הורים שחוששים שאם ילדיהם יקבלו חלק ניכר מהירושה, איזשהו נתח משמעותי מהעיזבון, אחרי שנה לא יהיה כלום. אז יש גם כל מיני פתרונות, נאמנות, מה קורה שיש לי ילד קטין ואני לא סומך על אמא שלו או אבא שלו שישמרו עליו, שישמרו לו את הכסף עד שהוא יגיע לבגרות.
או שאני לא רוצה שיקבל את זה בגיל 18, זה גם גיל מוקדם לקבל לפעמים מיליונים.
נכון, גם עם זה נכוונו, הייתה לנו מישהי, עוד שעבדתי לפני שנים אצל אורי צפת, מישהי שבגיל 18 קיבלה כמה מיליונים, וכמו שאמרתי, באמת אחרי שנה לא היה כלום, נסעה להודו, חילקה לחבריה, זה, אמנם הייתי מאוד מאוד צעירה כעורך הדין, אבל זה נשאר איתי מאז שאני מפחדת, אבל דווקא יש הרבה הורים שמספרים לי שהילדים אחראים ואין להם בעיה, הם לא חושבים שהם יעשו משהו שלא בשיקול הדעת.
יפה. אז הרבה אנשים שואלים אותי, אוקיי, אז נעשה צוואה, והולכים אנשים לעורכי דין, לעשות בצורה מסודרת, ועושים צוואה. איך זה שיש כל כך הרבה התנגדויות? איך אפשר להתנגד, אנשים שואלים אותי? הלכנו לעורך דין, אנחנו הולכים לעורך דין, נעשה צוואה, איך אפשר להתנגד לזה בכלל? אז בואו נתחיל אולי קצת בשאלה האנושית, למה אנחנו פוגשים כל כך הרבה התנגדויות, למה היורשים כל כך נעלבים ונפגעים, ואחר כך נדבר כמובן משפטית, איך מתנגדים לצוואה.
אז דווקא שמעתי פעם משפט מאוד יפה בהרצאה של פרופסור משה קוטלר, שהוא פסיכוגריאטר, שהוא לימד אותי משהו מאוד חשוב, למרות שהוא רופא ולא משפטן. הוא אמר לי, התיקים שאת מנהלת רבית, זה תיקים על אהבה. זה לא תיקים על כסף.
על אהבה.
ובהתחלה לא
כמה
הבנתי.
כמה זה נכון.
נכון. בהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר. אמרתי, נו, באמת. אבל ככל שאני צוברת קילומטראז', אני רואה פעם אחרי פעם איזה אלבון קשה מנסו, זה שההורי שלך פסח עליך, שדילג עליך, שמידר אותך מהירושה, או שאפילו הפחית את חלקך, אפילו קיבלת חלק יחסי נמוך יותר משל האחים שלך.
במקום שליש, 20%.
לגמרי. ואפילו במקרים שהורים מסבירים, לראות קניתי דירה, לאיתי לא, אז אני מאזן ביניהם. אפילו אז אנחנו רואים אלבונות וחישובים, והוא לא זוכר שפה הוא נתן, ושאחותי התגרשה, הוא עזר. והרבה פעמים אנשים כל כך נפגעים, ככה שהם מחליטים להגיש התנגדות לצוואה, גם אם זאת בעצם התנגדות סרק, שהסיכויים שלה קלושים.
זאת אומרת שהם רואים, שהם בוחנים אולי עם עורך דין את הנסיבות, אין עילות התנגדות, אבל הם לא מוכנים לקבל את חוסר השוויון, נקרא לזה, או את הנישול.
נכון, ורוב עורכי הדין אני רוצה להאמין ובאמת מאמינה, ישרים. יש, אני מניחה, יש את הבודדים שיגידו, שיבטיחו הבטחות שווא ויגידו שבוודאות הם יכולים להבטיח תוצאות, אבל הרוב, להערכתי, וכך כמובן גם במשרד שלי, אם התיק חלש, אנחנו אומרים, התיק חלש. תחשוב, אם אתה רוצה להיכנס לזה, יש לך פה סיכונים, בית המשפט יכול לחייב אותך בהוצאות. אם היום הקשר פגוע בקרב בני המשפחה, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה אחרי שההליך הזה, הליכים משפטיים, הרבה פעמים משאירים במשפחה אדמה חרוכה.
חשוב בהקשר זה לומר שהרי העקרון היסוד זה מצווה לקיים את דברי המת, את דברי המנוח או המנוחה, גם אם זה לא ממש מוצא חן בעיניך כיורש פוטנציאלי. ובהקשר הזה, הרי המשוכה המשפטית לפסול צוואה, אגב, גם כשאנחנו רואים שיש אולי סיבה כזאת או אחרת, היא מאוד מאוד גבוהה. זה נטל מאוד מאוד קשה משפטית.
ממש כך ובצדק. כי כמו שאמרת בהתחלה, בא אדם, נערך, התכונן, פנה לעורך דין, שילם שכר טרחה, חשב, ערך טיוטאות, במקרים מסוימים אפילו הפקיד את הצוואה שלו אצל הרשם לענייני ירושה. היה מסודר, נהג לפי הספר, צריך לקיים את זה. נכון. זה מי שמגיש התנגדות לצוואה הוא מלכתחילה בעמדת נחיתות אינהרנטית. רוב ההתנגדויות לצוואה באמת נדחות, ואני חושבת שטוב שכך.
נכון. חשוב גם להבין, הרבה פעמים אנשים עושים צוואה דווקא כשהם מבוגרים, שלא לומר קשישים, אולי חולים, אולי באיזו הידרדרות, זה לא אומר שזה המצב שאוטומטית פוסלים, רחוק מכך.
נכון.
טוב, אז אנחנו ממש במתח, אם זה כל כך קשה, אז איך אפשר בכל זאת להתנגד לצוואות, מהן העילות? אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחר כך תספרי לנו איך פוסלים צוואה בכל זאת, או איך מגודנים עליה, משני הכיוונים.
בשמחה.
הפסקה ויוצאי, חוזרים.
משפחה ושות.
חזרנו, ואנחנו ממשיכים את השיח עם עורכת הדין רבית טובלי על התנגדויות, על צוואות, ועכשיו עוברים להתנגדויות לצוואה. אז רבית, אחרי שדיברנו על למה לעשות צוואה, אולי גם למה לא, אחרי שדיברנו כמה זה חשוב לקיים את רצונו של המנוח, כמה היורשים נעלבים כשהם לא מקבלים מה שהם ציפו לקבל, וכמה זה קשה להתנגד לצוואה. בואי ננסה להבין את העילות המרכזיות, מתי בכל זאת אפשר לנסות לפסול צוואה. אולי ברשותך נתחיל דווקא מנושא של כשרות, כשרות לערוך מסמך של צוואה. מה את יכולה לספר לנו על זה?
חזקה שהצוואה היא תקינה. ושמי שערך אותה, קשיר לבצע פעולות משפטיות ולתת הוראות. זו ברירת המחדל. ואם אני טוענת אחרת, הנטל להוכיח אחרת בעצם מוטל על כתפיי, וזה נטל כבד. כי כמו שאמרת קודם לפני הפסקה, גם אם מישהו מאוד מאוד זקן, אפילו אם הוא חולה נפש, אפילו אם הוא סובל מדמנציה ויש ראיות, עדיין חזקה שהוא יכול להוריש. וצריך להוכיח אחרת באמת בראיות רפואיות, רטרוספקטיביות, זאת אומרת, שבודקים אותם אחרי מותו. וזה לא קל.
זה בדיוק, אז איך עושים את זה בפרקטיקה? הרי הוא לא איתנו, אי אפשר, הוא כבר לא איתנו המנוח, ואי אפשר להביא עכשיו פסיכוגריאטר שידבר איתו ויבדוק אותו, ובכלל יכול להיות שהוא עשה את הצבא לפני 10 שנים.
נכון.
אז איך אנחנו בוחנים את זה?
אז מה שבית המשפט עושה, זה שמקום שמועלה טענת אי כשירות, זאת אומרת שהמתנגד טוען, הצבא פסולה, כי המצווה לא היו כשירים לבצע אותה, לחתום עליה, לתת הוראות משפטיות בגלל שהם לא היו מסוגלים להבין את טיבה של הצוואה שהם עורכים באותה עת. ברירת המחדל היא שבית המשפט ממנה מומחה רפואי שאוסף את המסמכים הרפואיים מבתי החולים ומקופת החולים ומרופאים פרטיים, ככל שאנחנו יודעים, אפילו מביטוח לאומי.
ביטוח לאומי, שירותי רווחה לפעמים.
נכון, שסוקרות שמגיעות ובודקות אם הוא כן יכול לבשל לעצמו, אם הוא כן שוכח על הגז, אם הוא כן יכול להתלבש לבד וכן הלאה. אחר כך בהתנגדויות אנחנו עושים מזה מטעמים מכל הדוחות האלה.
נכון, שהפעיל גז ושכח וכמעט הייתה שריפה בבית.
מי נכח בבדיקה, מי לא נכח בבדיקה. ואז על בסיס כל אותם מסמכים רפואיים, המומחה נותן חוות דעת, האם לפי מיטב שיפוטו, על בסיס אותן ראיות, רק ראיות רפואיות, כי הוא לא מדבר עם המנוח, המנוח כבר נפטר, האם הוא היה כשיר או לא כשיר לצוות במועד הרלוונטי, ובמקרים בודדים, הם אפילו קובעים לפעמים שהם לא מסוגלים לקבוע. שאין להם מספיק, אין להם מספיק בשר כדי להגיד כך או אחרת. במקרה כזה, חזקה שהוא היה כשיר, כי כמו שאמרתי, קודם כל יש לנו חזקת כשירות שאנחנו, היא נקודת המוצא שלנו, שאם לא נקבע אחרת, אדם כן מסוגל לתת הוראות.
אמרת קודם משהו חשוב, גם אני ציינתי את זה, שלא כל הידרדרות מצביעה על זה שבן אדם לא היה כשיר. אולי תתני דוגמאות, אולי קצת תספרי לנו, באמת, מתי המצב הזה של הגיל, עם המצב הבריאותי המדרדר, הנפשי המדרדר, בעצם הופך לחוסר כשירות. מה המומחים האלה מחפשים?
בוא נגיד הפוך. בוא נגיד מה אדם צריך באיזה תנאים אדם צריך לעמוד כדי לצוות?
אני שמתי לב, אני עוצר את הרעיון בהומור, אני אומר, כל דבר שאני אומר, את אומרת, בוא נגיד הפוך. אני אומר, למה לעשות צבא? אני לא חושבת שצריך לעשות.
נו, ברור, אני עורכת דין.
הבאתי פה אופוזיציה לאולפן היום, לא קואליציה, אוקיי.
התפקיד שלי זה להתווכח, ככה היה מאז כיתה ג'
בוא נתווכח. אז עכשיו אמרת, בוא נגיד הפוך, סליחה, קטעתי אותך, בחיוך גדול, כן.
מה שצריך אדם, התנאים שאדם צריך לעמוד בהם כדי להיות מסוגל לצוות, הם שניים. ראשית, הוא צריך לדעת מה היקף רכושו, ושנית, הוא צריך לדעת מה התוצאות של מעשיו. זאת אומרת, אם יש לי שתי דירות ו-500,000 שקל בבנק, אבל אני חושבת שיש לי 100,000 שקל בבנק ודירה אחת, אני לא יכולה לערוך צבא לפי בית המשפט, כי אני לא מבינה את המשמעות. העניין השני זה המשמעות של מעשה ההורשה, התוצאות. זאת אומרת, מה שאותו מומחה צריך לבדוק רטרואקטיבית, או עדיף, אם זה בחייו, שפסיכוגריאטר יבדוק אותו, ייתן לו חוות דעת בזמן עריכת הצבא, הוא צריך לשאול אותו, אתה, למשל, יש לך 3 ילדים, ואתה רוצה להוריש מתוכם לשניים. אתה מבין שהילד השלישי, איך הוא יגיב? אם המצווה מבין שאותו ילד שלישי יכול להיות נעלב, פגוע, ועדיין הוא מחליט לעשות את זה למרות שהוא מבין את ההשלכות, אז הוא קשיר.
גם יכול להסביר למה, כי הוא רב איתי, כי הוא לא מתייחס אליי יפה, כי הוא עשה אקזיט ואני לא רוצה לעזור לשניים האחרים.
נכון. כל עוד הוא מבין את התוצאות, הוא קשיר לערוך צבא. זאת, גם אם יש לו סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית, דיכאון, בוא, למי אין דיכאון, אני לא מכירה למי אין היום. אפילו אם יש לו התחלה של דמנציה, דמנציה מתפתחת באופן הדרגתי, זה לא מ-1 עד 0, ויש כל מיני מבדקי עזר, למשל מבחן מינימנטל, שנותנים שאלות מוגדרות במבחן סגור למצבים, כשבודקים אותם, שעורך הדין משכיל לשלוח אותם לבדיקה רפואית בחייהם, ולא משאיר את זה, את הבעיה הזאת שישבור הראש או העורך דין שמייצג אחרי מותו, שואלים את המצווה כמה שאלות, והוא מקבל מבחן, מספר נקודות, או מתוך 28, או מתוך 30, יש כל מיני כלי עזר, מבחן שעון, שחוזרים על עצמם, שמסייעים לנו להעריך בדיעבד את הכשירות, אבל לעולם לא נדע באמת.
אוקיי, עכשיו, כמו שאנחנו מכירים, יש את המקרים האלה שברור שהמצווה היה 100%. ויש את המקרים האלה שלא עלינו, ברור שכבר זה היה מצב שאי אפשר להחתים אותו על צבא, ואז אולי פוסלים אותה. אבל יש לנו הרבה פעמים מקרים גבוליים, שהמומחה יגיד לך, אני לא יכול לשלול כשרות, אבל כן, היו בעיות, וכבר לא עלינו לא שלט על הצרכים, ובעיות פיזיות והידרדרות קוגניטיבית. מה אנחנו עושים עם המקרים הגבוליים האלה? זהו, זה עבוד, אי אפשר לפסול צבא?
במקרים גבוליים, מה שבא לעזרתנו זו הלכת החוטים השזורים, שהיא אפשר לומר שהיא התפתחות הכי חשובה בדיני ירושה בשנים האחרונות, פסק דין של בית משפט עליון, שבעצם מכשיר פסק דין של בית המשפט המחוזי, שהופך פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה, שמה שהוא קובע זה שבמקרים מסוימים אנחנו רשאים, בית המשפט רשאי, להסתכל על כל נסיבות עריכת הצבא כמכלול. למה הכוונה? הוא אומר, אוקיי, לא הוכח, המומחה לא קבע שהוא לא כשיר. הוא כמעט לא כשיר, הוא 40%, הוא 30%, אבל אני לא יכולה להגיד שהוא לא הבין את מעשיו, הוא כשיר לבצע פעולות, למרות שהוא חולה ונחה ויש לו כיסא גלגלים, והוא לא רואה טוב ולא שומע טוב, אני לא יכולה להגיד שהוא לא כשיר. מנגד, אני גם לא יכול להוכיח, לקבוע שהייתה פה מעורבות כזאת חריגה בעריכת הצבא, במידה שפוסלת אותה. גם פה, נכון, הבת בחרה, הבת שילמה, הבת הביאה, אבל לא מספיק, כדי, אני לא יכולה להגיד שהיא הרוח החיה מאחורי הצבא. או השפעה בלתי הוגנת, עילה נוספת שלא דיברנו עליה.
מיין דבר עליה אחרי הפסקה, כן.
אין בעיה, אז אני יכולה לומר, הייתה איזו השפעה בלתי הוגנת, אבל לא מספיק בפני עצמה כדי לפסול את הצבא. אז החידוש הוא שהיום בית המשפט רשאי להסתכל על הכל יחד, ולהגיד, אם אני מחבר את הקצת הקשירות, את הקצת מעורבות בעריכה, את הקצת השפעה בלתי הוגנת, הכל ביחד, אני יכול להגיע למעל ה-50% שאני צריך כדי לפסול את אותה צבא.
ואנחנו עכשיו יוצאים עם האמירה החשובה הזאת לעוד הפסקה קצרה, ואז חוזרים עם אותו מונח של השפעה בלתי הוגנת שאנחנו תמיד שומעים, ונסביר אולי מה זה אותה השפעה. מיד חוזרים. משפחה ושות. אז חזרנו ואנחנו ממשיכים עם עורכת הדין רבי טוב לי על התנגדויות לצבאות. דיברנו על צבאות, דיברנו על התנגדויות, דיברנו על מהי כשרות לערוך צבא ואיך מתנגדים ומנסים להוכיח שהמנוח או מנוחה לא היו כשירים. וככה בשולי הדברים של החלק הקודם הגענו לאותו מונח שכולם תמיד באים ואומרים לי במשרד, הייתה פה השפעה בלתי הוגנת, כן? מה זה המונח הזה שיכול להוביל עד כדי כך לפסילת צבא, ואיך מוכיחים אותו כשהמנוח כבר לא פה, וכל האירועים קרו אולי לפני 10 שנים?
וואו, שאלת פה את שאלת מיליון הדולר.
כן, זה
השפעה אין. השפעה בלתי הוגנת.
אין תשובה הרי.
ממש ככה. אין תשובת בית ספר. התשובה היא שאין תשובה. השפעה בלתי הוגנת היא העילה הכי שכיחה, כי כמו שאתה אומר, הרבה חושבים ככה והרבה פעמים בצדק, אבל מנגד היא גם הכי קשה להוכחה. למה? כי צריך, לא רק צריך להוכיח שהייתה השפעה. אומר, בא בית המשפט ואומר, תמיד יש השפעה, זה טבעי שהורים ישפיעו על ילדיהם וילדיהם ישפיעו עליהם.
כן, אפילו הורים אפשר להשפיע, רק אסור שיהיה יסוד של
אי-הגינות. נכון.
ומה זה אי-הגינות?
נכון, אי-הגינות הכוונה היא השפעה שגורמת למצווה להוריש כך או אחרת, לא מרצונו החופשי, אלא מתוך לחץ, מתוך חשש שיבולה לו, מתוך תלות פעמים רבות. ולכן מה שבית המשפט יבדוק, זה כמה אותו מצווה או מצווה היו חופשיים. האם הם נפגשו עם חברים, עם שכנים, היו להם מטפלים, או שבאמת אותו ילד שלא, בדרך כלל זה יהיה אחד מילדיהם שלא הם ציוו, הוא באמת בודד אותם, מנע עם האחרים ליצור איתו קשר, הוא זה שלקח אותם לבדיקות רפואיות, הוא זה שמימן להם דמי כיס במקרים מסוימים, ולכן אומר המתנגד, אבא שלי מאוד רצה להוריש לי, אבל הוא היה כל כך תלוי באח שלי, שהוא לא יכל להוריש אחרת, כי הוא ידע שיבולה לו, שהוא יטפל בו כל כך גרוע, שזה מחיר שהוא לא היה יכול לשלם.
וזה תמיד אותו קו דק, האם זה ילד שבודד, ניצל, אפילו הסית, או ילד שבאמת טיפל כמו שצריך, ואז המנוח רצה להכיר לו תודה. והשאר האחים נתעוררים רק אחרי הפטירה, גם אנחנו היינו פה, אבל הם לא טיפלו והם לא היו. זאת אומרת, זה קו מאוד דק, שקשה מאוד בעצם להעביר אותו לבית המשפט, במובן של לפסול צבא אטום.
נכון, אני רוצה לספר לך סיפור מעניין. ביום רביעי האחרון הייתי בקדם משפט בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, וברוב התיקי ההתנגדויות שאני מנהלת, יש אפור, החיים לא שחור ולבן, זה משפחות, זה מורכב, גם היום אני מתווכחת עם אמא שלי, כל אחת תספר על הוויכוח אחרת ותבוא אחרת, אבל במקרה בתיק הזה, כולם מספרים אותו סיפור, כל העדים שהבאתי אומרים, הייתה אחות אחת מחשפופה, השם ישמור, ואחות אחת צדיקה, כמו 10 ילדים, השם ישמור אותה איזה ילדה מסורה, ולאותה בת מסורה שגם גרה עם אמא, אמא הורישה. ואחות השנייה מתנגדת.
והיא נושלה והיא מתנגדת.
נכון. אז עדיין זה לא מפריע לאותה אחות שנושלה, להגיד, הייתה השפעה בלתי הוגנת, אמא גרה עם האחות הזוכה, אני רוצה מסמכים רפואיים מכל העולם, לראות שהיא הייתה בסדר, וזכותה, אין לנו מה לעשות, אנחנו חייבים לנהל את זה. עכשיו, מה שאמרנו, זה שהיא גרה איתה, וזה שהיא הייתה ילדה טובה, זה לא השפעה בלתי הוגנת, נכון. זה כיבוד הורים.
נכון. אבל זה הקו דק, וחשוב להגיד פה מסר להרבה אנשים, שמצד אחד שהם מקבלים צבא שהם לא אוהבים, אז או לא מקבלים את התוצאה שלה, שהם יורשים פחות ממה שהם ציפו, או שהם נושלו, אז כמו שאמרנו בהתחלה, הם נעלבים, הם פגועים, והם לא מקבלים את זה, ואז הפרשנות שלהם זה בטוח היה פה משהו לא הגון, שנעשה על ידי אותו אח שקיבל יותר ממה שציפינו שהוא יקבל. ועכשיו, זה מוביל אותי ישר לשאלה על אחת העילות המרכזיות הנוספות של מעורבות פסולה בעריכת צבא. הרי אסור לזוכה על פי צבא להיות מעורב בעריכה שלה. בואו קצת נדבר על זה, נרחיב מה מותר, מה אסור.
אז אתה ממש צודק שגם מעורבות בעריכה הזאת עילת התנגדות שכיחה, שהרבה טוענים לה. עכשיו תבין, אני עכשיו קיבלתי צבא שאני לא זוכה על פיה. אני לא יודעת, אני לא הייתי שם, אני רק רואה את הצבא, את המעשה המוגמר. אז אני טוענת, אני אמנם לא ראיתי אותה, אבל אין מצב שאמא או אבא היו מדלגים עליי, ולכן אם היא עשתה את הצבא, אז אני אומרת שאחותי בחרה את העורך הדין, ושילמה לעורך הדין, והסיעה את אמא וחיכתה בצד, והחזירה אותה, והיא זאת שבאה לקחת את הצבא המוכנה, והיא הייתה בעצם הרוח החיה מאחורי כל מהלך הצבא, אם זה היה תלוי באמא לבדה בפני עצמה, אמא בחיים לא הייתה הולכת לעורך דין ועורכת צבא כזאת.
אבל גם זה חשוב לומר, שזה לא בהכרח פסול כל מה שאמרת.
נכון, אז מה שבית המשפט אומר, זה שכל...
הורי הרי מבקש עזרה מהילד שלו, ולפעמים גם אחותך תיקח אותה לעשות צבא אצל חברה שלה, כי סומכת עליה לדוגמה.
אז מה שבית המשפט אומר, בדיוק כך, שכל אחד כשלעצמו, כל אלמנט מעורבות כזה כשלעצמו, הוא לא פוסל את עריכת הצבא, בשונה מאם הוא באמת נכח שם, שכאן יותר קשה לנו להגן על זה. אבל הרבה פעמים באותו אופן, כמו שהזכרנו קודם, אם מסתכלים על המכלול, ויש לי גם תשלום וגם בחירה וגם קשר וגם הכל, אז יהיה יותר קל להגיד שבטוטל, בסך הכל, הוא כן רואה פה מספיק מעורבות כדי לפסול את הצבא. ועוד נקודה, זה לא רק לטובת הזוכה, זה גם מעורבות של בן זוגו של הזוכה.
נכון. אגב, אני חושב שזה מטיל עלינו אחריות כעורכי דין. הרבה פעמים מתקשרים אליי, אומרים לי, אבא שלי רוצה לשנות את הצבא. אני אומר, אוקיי, נעים מאוד, עכשיו בוא ננתק את השיחה, ושאבא שלך יתקשר אליי, ואני אתנהל מולו. ועדיין אנחנו, אני בטוח שגם את וגם אני, אנחנו נתקלים לא פעם בהורים מבוגרים שצריכים את העזרה הזאת, אפילו צריכים את העזרה בהגעה, בליצור את הקשר, אנחנו צריכים לשמור על המינון, נכון?
נכון, אבל דווקא בגלל שאתה מייצג בהתנגדויות ומכיר גם את הצד השני, אני בטוחה שכל שיחה כזאת, אתה עורך תרשומת ואתה מתעד, אם המצווה התקשר בעקבות הבן שלו ואמר לי, מה, אבל תיתן לי הנחה, יש לזה משמעות אחר כך לבדיקת הכשירות שלו.
נכון.
כי אנחנו מלכתחילה נזרים מטענות שעוד לא טענו, אבל אנחנו יודעים שיש סיכון שאני תטענה.
עורכת הדין רבי, טוב לי, תודה רבה שבאת. אני חושב שכיסינו די יפה את כל העילות המרכזיות להתנגדות לצבא, ואנחנו נעשה תוכנית נוספת ככה לרובדים היותר עמוקים של הנושא הזה. תודה שהיית איתנו.
תודה רבה.
סליחה.